נזיר, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים אמר לי. מסופר במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה למד אות א', על רבי יוחנן שיצא לטייל, יצא לדרך, מטבריה לציפורי, והוא נשען על תלמידו רבי חייא בר אבא. הם הולכים בדרך, והנה בצד הדרך רבי יוחנן מצביע על שדה גדולה. הוא אומר לרבי חייא בר אבא, אתה רואה את השדה הזאת? היא הייתה שלי. נו, זה כבר לא של הרב. מה כן, מכרתי אותה. למה מכרת את השדה הזאת? מה, הייתה לך השקעה יותר טובה? אומר לו, ודאי. במעות שקיבלתי, התפרנסתי תקופה, ועסקתי בתורה. קניתי את התורה. ממשיכים בדרך. והנה רבי יוחנן מצביע על כרם ענבים, ואומר לרבי חייא בר אבא, גם את הכרם ענבים הזאת מכרתי, ובמעות שקיבלתי התפרנסתי ויכולתי להמשיך לעסוק בתורה. ממשיכים, והנה הם רואים מטע של זיתים. רבי יוחנן מצביע גם על המטע ואומר, גם הזיתים האלה היו שלי, מכרתי אותם, ויכולתי במעות להתפרנס ולהמשיך לעסוק בתורה בלי טרדת הפרנסה. רבי יוחנן מסתכל על הפנים של רבי חייא בר אבא. דמעות זולגות מעיניו של רבי חייא בר אבא, הוא בוכה בכי גדול. רבי יוחנן שואל אותו, על מה אתה בוכה? אומר לו רבי חייא בר אבא, לא השארת לזקנותך כלום. אומר לו רבי יוחנן, קלאי בעיניך מה שעשיתי? זה נראה לך כמו קלות דעת או משהו כזה? אתה חושב שעשיתי פה עסקה לא טובה? בזבזת, אולי אפשר לקרוא לזה ככה, שהוא בזבז את הכסף רק בשביל חיי היום יום, במקום להשקיע בעוד השקעות שמניבות עוד רווחים. בזבז כביכול את הכסף כדי ללמוד תורה. מכרתי דבר שנברא לשישה ימים. מה מכרתי פה בסך הכל? קרקעות, שדות. שישה ימים הקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ. ומה קניתי? איזה השקעה השקעתי? קניתי דבר שהוא יקר הרבה יותר. הוא ניתן למשה רבינו במשך 40 יום ו-40 לילה, בזמן שהוא קיבל את התורה. מה זה און ביתו של האדם? זה זול ביחס לתורה הקדושה, שהיא יקרה מזהב ומפנינים. וכי יש השקעה טובה יותר? וכי יש לך דבר נושא תשואה גדולה יותר מאשר התורה? היה שווה לי ההשקעה הזו. בני דורו של רבי יוחנן הרגישו כמה התורה יקרה בעיניו של רבי יוחנן. וכשהוא נפטר אמרו עליו בני דורו, אומר המדרש, בני דורו אמרו, לא כתוב שאיזה מספיד רב קם ואמר את זה, אלא כולם אמרו את זה, בני אותו הדור. אמרו עליו את הפסוק שאומר שלמה המלך בשיר השירים, אם ייתן איש את כל הון ביתו, את כל נכסיו, את כל רכושו, באהבה, בוז יבוזו לו. באיזה אהבה? שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. אם הייתם רואים כמה יקרה הייתה התורה בעיניו של רבי יוחנן, הייתם מבזים. זה שאדם נותן כל הון ביתו בשביל האהבה הזאת, לא היו בכלל מחשיבים את זה. אתה יודע איזה אהבה גדולה, אהבה יוקדת, רבי יוחנן אהב את התורה. אדם שיש לו כסף, אומר הפסוק, אוהב כסף, לא יסבע כסף. כמה כסף שיש לו תמיד ירצה עוד. אדם שיש לו תורה, אומר המדרש, שם בפרשה כ"ב, אוהב תורה, לא יסבע תורה. גם בתורה יש את אותה הנאה שיש במי שמחפש לצבור עוד ועוד כסף. רק שההבדל הוא שכשהוא קונה תורה, הוא קונה דבר שלא ייקחו ממנו אותו לעולם, והוא יקר פי כמה וכמה הרבה יותר. בעיניו של רבי יוחנן, מעות היו בזויות מאוד. לא החשיב אותם בכלל ביחס לתורה הקדושה. אבל היו מעות שרבי יוחנן מאוד החשיב אותם, מאוד יקר אותם. מעות שהם בעצמם תורה. רבי יוחנן בדף כ"ה מדבר על מעות מהסוג הזה. אדם היה נזיר. סתם נזיר, שלא אומר משך זמן, כמה זמן הוא רוצה להיות נזיר. נזיר במשך 30 יום. והוא מקיים את הלכות נזירות, הוא לא שותה יין, לא מסתפר, לא נטמא למתים. אחרי שהוא מסיים את ימי נזירותו, הוא צריך להביא קורבנות נזיר. שלושה קורבנות. עולה, חטאת ושלמים. הוא הפריש מעות לקורבנותיו, אבל הוא לא פירש זה לעולה, זה לחטאת, זה לשלמים. לא. כל המעות האלה הם סתומים, לא מפורשים. ואותו אדם, קיים מבוגר, עזב את העולם לעולם שכולו טוב, והשאיר כאן את אותם המעות. מעות סתומים, לא מפורשים, לא מפורש כאן איזה מהמעות הולכים לקורבן זה, איזה מהמעות הולכים לקורבן אחר, אלא בזמן שהוא יקנה את הקורבנות, הוא מתכוון לפרש כל מעות לאיזה קורבן המיועדות. אבל הוא לא הספיק. יש כאן כעת מעות סתומים. אז ההלכה היא שהם הולכים לנדבה. מה זאת אומרת? לוקחים את כל הכסף, קונים בזה קורבנות עולות נדבה. עולות ציבור. ונשאלת השאלה למה? הרי יש כאן גם דמי חטאת, שדמי חטאת הולכים לאיבוד בים המלח. אסור ליהנות מזה. איך קונים בזה קורבנות עולה? ואמר על זה רבי יוחנן, המעות האלה, מעות סתומים, שהמעות האלה יקרים בעינם של רבי יוחנן. אתה יודע מניין אנחנו יודעים שהמעות האלה הולכים לנדבה? אחרי אותם 40 יום ו-40 לילה שמשה רבינו היה שם עם השם וקיבל את התורה הקדושה, קנה אותה קניין נצח. כשהוא ירד עם התורה, הוא אמר הלכה למשה מסיני. ואחת מההלכות שהוא למד באותם 40 יום ו-40 לילה שהוא מסר לעם ישראל בעל פה, זה שמעות סתומים הולכים לנדבה. עכשיו כאן, נפל ויכוח. כשמדברים על כסף, השאלה היא מה זה כסף? האם מעות זה דווקא מטבעות ממש? או כל דבר שאפשר למכור אותו ובתמורה לקבל כסף? אז ראינו בדף חבב עמוד ב' שדיברו על בהמה, דיברו על חתיכת כסף, דיברו על ערמה, קבוצה של קורות של עצים שמיועדות לבנייה, ועל כל אחד מהם היה נידון בין החכמים, האם גם הוא יש לו הגדרה של מעות. בעניין כמובן שבן אדם מפריש, למשל בהמה, לא שאותה בעצמה הוא יקריב קורבן, אלא מדמיה הוא יקנה, מהכסף שלה הוא יקנה קורבנות שהוא צריך. נזיר למשל שצריך להביא חטאת, עולה ושלמים, הפריש שלושה אלים, הוא לא יכול להקריב את השלושה אלים, כי הרי למשל חטאת בא מכבשה, הוא לא יכול את האלים האלה להקריב לכל השלושה קורבנות שלו, רק מדמיה בהמות האלה הוא מתכוון לקנות את הקורבנות שהוא צריך. האם יש לבהמה הזאת או לבהמות האלה דין של מעות? אז אמר על זה רב שלא. בהמה לא נחשבת כמו מעות סתומים שילכו לנדבה. אמר על זה רב נחמן שכל זה דווקא מדובר כשאין במום. אבל אם יש במום, אז גם אם היא מוקדשת אפשר כבר למכור אותה. בהמה תמימה שאין במום, יש עליה קדושת הגוף, אי אפשר למכור אותה אם היא מוקדשת לגבוה, אלא אם כן יהיה במום. אז כל הזמן שאין במום, אי אפשר להגדיר אותה כמעות, לפי דעתו של רב נחמן, כי אי אפשר כעת להשתמש בזה. אבל כשיהיה בזה מום, שאי אפשר למכור את זה, אומר רב נחמן, יש לזה כבר דין של מעות, סתומים שנופלים לנדבה. עכשיו, לעניין חתיכת כסף, סתם חתיכה של כסף שאפשר לייצר מזה כל מיני כלים או מטבעות, מה שנקרא נסקה, אז לפי דעת רב נחמן, זה לא נקרא מעות, כי צריך למצוא מישהו שיהיה מוכן לשלם את מלוא הסכום, כמה שזה באמת שווה. אז לכן, זה לא נחשב כמו מעות סתומים, אבל רב נחמן בר יצחק חולק, הוא אומר שזה כן יקרה מעות סתומים, כי לפעמים אפשר למצוא מהר קונה, שיקנה אותם בכל שווי מחירה. אבל אפילו רב נחמן בר יצחק מסכים שקבוצה של קורות שנקנו לבניין, הם לא נחשבים כמו מעות. אם אדם יפריש אותם כדי שבהם הוא יוכל לקנות את קורבנותיו, וימכור אותם ובכסף יקנה את קורבנותיו, הם לא נחשבים כמו מעות סתומים שילכו לנדבה, בגלל שתמיד צריך למצוא מישהו שיהיה מוכן לשלם את מלוא המחיר. טוב, אז אם כן, יש כאן שלושה דברים שיש דעה שסוברת כלפיהם, שהם לא נחשבים מעות. בהמה, נסקה, שזה חתיכת כסף, או סבר של קורות, שזה קבוצה של קורות שמיועדות לבניין. ועל כל אחד מהם יש דעה שסוברת שזה לא נחשב מעות. זה לא נחשב כמו מעות סתומים שיפלו לנדבה. אמר לי רב שימי בר אשי, שרב שימי בר אשי נאמר כבר עכשיו את הסוף, הוא חולק. לפי דעתו, גם בהמה, אפילו אם היא תמימה בלי מום, או עופות כמו שמיד נראה, כל דבר שיחדו אותו והפרישו אותו בשביל שממנו יהיה מעות לקורבנות, זה נקרא מעות סתומים. למפריש בהמות שמדמיהם הוא הולך לקנות קורבנות, הבהמות האלה גם נחשבים כמו מעות סתומים, שאם מי שיפריש אותם מת, אז מהכסף של הבהמות האלה ייתנו לנדבה להביא מזה קורבנות עולות נדבה. כך סבר רב שימי בר אשי. ומכיוון שהוא חולק על החכמים שהזכרנו, שזה רב נחמן ורב נחמן בר יצחק, הוא טוען לפני רב פאפה, מה הייתה? מה יהודה רבנן? למה אותם חכמים, רב נחמן ורב נחמן בר יצחק, סוברים כל אחד כדעתו על בהמה או על נסקה או על סבר של קורות, דמרי, דווקא מעות ולא בהמה ולא נסקה, וכן מעות ולא סברה, קבוצה של קורות. למה לא? למה אתה אומר שהם לא נחשבים מעות? כי לפי דעתו של רב שימי בר אשי זה כן נחשב מעות סתומים. אפילו שזה בהמה, אפילו שזה נסקה או סברה, דהיינו קורות של עצים. אבל רב פאפה כן מסכים עם דעת החכמים שסוברים שזה לא נחשב מעות. לכן יש ביניהם כעת נידון, דיון. בא כעת רב שימי בר אשי להוכיח שאפילו עופות שאותם עצמם אפשר להקריב כקורבן, כל זמן שלא פירשו כל עוף לאיזה קורבן הוא מיועד, יש להם דין של סתומים, כמו מעות סתומים, ולפי דעת רב שימי בר אשי זה עד כדי כך סתומים שאפשר אפילו, שאם בעליהם מת הם הולכים אפילו לנדבה. עד כדי כך. אז הוא שואל, אם כן, למה אתה לא אומר מעות ולא עופות? האמת שהם כן סוברים מעות ולא עופות. אבל רב שימי בר אשי סובר שכן, עופות הם גם נחשבים כמו מעות סתומים. אם הוא לא פירש איזה עוף יהיה לעולה ואיזה עוף יהיה לחטאת. והוא אומר לרב פאפה, וכי תהי מה אחי נמי, ואם תאמר כמו שבאמת אתה סובר, אתה ורב וכל החכמים שבשיטתך סוברים שבאמת עופות גם לא נחשבים כמו מעות סתומים. אז אם כן, יש לי שאלה, כי לי יש הוכחה מדבריו של רב חיסדה, שעופות שהפרישו אותם לקורבנות, אפילו שלא פירשו כל אחד מהעופות לאיזה קורבן הוא מיועד, זאת אומרת, מכיוון שלא פירשו כל עוף לאיזה קורבן הוא מיועד, זה נקרא עופות סתומים, כמו מעות סתומים, שהולכים לנדבה. אלא עד אמר רב חיסדה, הוא מוכיח את שיטתו מדבריו של רב חיסדה, שהוא אומר, אין הכינין מתפרשות. אדם שצריך להביא כן, שזה שתי עופות, כן של שתי עופות, שכשאדם צריך להביא כן עופות של חובה, אז עוף אחת אמורה להיות לעולה, והשנייה לחטאת. אז יש הלכה מאוד מעניינת, שכשאדם הלך ולקח שני בני יונה, שתי תורים, שתי עופות, שהוא צריך אחת לעולה ואחת לחטאת. אז הדבר הכי מצוי, כשאדם רוצה להקדיש בהמה לקורבן, הוא אומר הרי זו עולה, אבל השנייה הוא אומר הרי זו חטאת. ואז זאת נהיית קורבן עולה, והשנייה נהיית קורבן חטאת. אבל בקינים של עופות זה שונה. אין הקינים מתפרשות, אתה לא יכול לקבוע על העוף הזו שתהיה עולה ועל השנייה שתהיה חטאת, אלא רק בשתי תחנות, בשני זמנים. אי בלקיחת בעלים, או בשעה שהוא לוקח את העופות ומפרש זו לעולה וזו לחטאת, אי בעשיית כהן, או בזמן הקרבת העופות בעשיית הכהן. אבל בין קניית העופות, לקיחת העופות להקרבתם, אם עדיין בזמן לקיחת העופות בעל הקורבן לא פירש זו לעולה וזו לחטאת, גם אם כל הדרך הוא יגיד זו לעולה, זו לעולה, זו לעולה, כשיגיעו לבית המקדש אפשר לעשות אותה חטאת, כי יש שתי פעמים שאפשר לקבוע איזה לעולה ואיזה לחטאת, או בזמן לקיחת העופות או בזמן הקרבתם. אם בזמן לקיחת העופות לא אמרת זו לעולה וזו לחטאת, אז אתה לא יכול במשך כל הדרך עד שאתה מגיע לבית המקדש לומר על איזה שהיא תהיה עולה או חטאת. רק התחנה הבאה תהיה כשיקריבו את העופות האלה, רק אז יקבעו מה לעולה ומה לחטאת. דורשים את זה מהפסוק, מה שאנחנו נראה בהמשך. אז זה שרב חסדא משתמש בלשון אין הקינין מתפרשות. מה זה מתפרשות? כשזה לא מפורש, מה זה? סתום. זאת אומרת, כל זמן שלא פירשו, זה נקרא סתום. אז אתה רואה מכאן שקינין שלא פירשו איזה עוף לעולה ואיזה לחטאת, נחשבים קינים סתומים. העופות נחשבות סתומים, כמו מעות סתומים, שילכו גם לנדבה. ככה נראה מדברי רב חסדא. ונשאלת השאלה, לפי דעתכם, רב פאפה, רב נחמן, רב נחמן בר יצחק, שסוברים שמעות זה דווקא מעות שאפשר או ישר לקנות איתם, או שזה דבר מאוד שאפשר בקלות למכור אותו ולקנות בדמיו לקנות קורבנות. אז אם כן עופות, למה אתה אומר שדינם כסתומים? המעות גמירין לה, הרי מהלכה למשה מסננה למדנו דווקא מעות. אז כמו שמיעטתם בהמה, נסחה או סבר של קורות, מעטו גם עופות. אלא ודאי מוכח שההלכה נאמרה על מעות סתומים, אבל לא בא למעט כל דבר אחר שהוא לא דומה למעות. אלא גם דברים אחרים, גם עופות, גם בהמה, גם נסקה, גם סבר של קורות, הכל נחשב כמו מעות, ואם הם סתומים, דינם שהם הולכים לנדבה. אבל כמו שכבר אמרנו, רב פאפה חולק. הוא סובר שבאמת עופות סתומים, אין להם דין כמו מעות סתומים, הם באמת לא הולכים לנדבה. והוא מקשה לרב שימי, אמר לי, אני חולק עליך. אני סובר שמעות, רק מעות סתומים הולכים לנדבה, ולא עופות סתומים. הם לא הולכים לנדבה. ולטעמיך, אבל לפי שיטתך שאתה רוצה להוכיח מרב חסדא, שההלכה של מעות סתומים יפלו לנדבה, זה לא דווקא מעות, אלא גם עופות, וגם בהמה, אז קשה עד אתנן. בדף ממה, המשנה אומרת, את דבריו של רבן שמעון בגמליאל שאומר, נזיר שהביא שלוש בהמות שראויות לקורבנות נזיר. כבשה, כבש ועיל. זה בדיוק מה שהוא צריך להביא. רק הוא לא פירש לשם איזה קורבן הוא מפריש כל אחת מהם. הדין הוא שאף על פי שהוא לא פירש, שהם לכאורה, נחשבות כמו בהמות סתומות, שפי דעת רב שימי, הם צריכים ללכת אם הבעלים ימות, הם צריכים ללכת לנדבה. ואף על פי כן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, הראויה לחטאת, הכבשה, תקרב חטאת. הראויה לעולה, הכבש, תקרב עולה. הראויה לשלמים, העיל, תקרב שלמים. אתה רואה שבהמות שהופרשו סתם, סתומות, זה לא כמו מאות סתומות, אלא הם קרבים כל אחד כדינו. המאי, למה כל אחת קרבה כדינה? האמרת בהמה לאו כמפורשת דם ים. בהמות שהופרשו סתם, שהן סתומות, לא פירשו כל אחת מהם לאיזה קורבן היא מיועדת. הדין שלה כמו מאות סתומות שולחות לנדבה. למה כאן כל אחת הולכת כדינה? אלא רואים מכאן שהראיה שהבאת מרב חיסדא לא ראיה. ואי אפשר להוכיח מדבריו נגד רב. רב נחמן, רב נחמן בר יצחק, וכעת מצטרף אליהם גם רב פאפה, שהוא כעת דן עם רב שימי. אמר לי רב שימי לרב פאפה, כמו שדעתו של רב שימי, שלא רק מאות סתומים הולכים לנדבה, אלא גם כל דבר, אפילו דברים שלא נמכרים בקלות, בהמה, עופות, סבר של קורות, נסקה, הכל. אם יפרישו אותם בשביל קורבנות, בשביל כמה קורבנות שאותו בן אדם חייב על אותו סיבה, יש להם דין כמו מאות סתומים שהולכים לנדבה. ואתה לא יכול לדמות עופות שיפרישו אותם בסתם לחטאת ועולה, כן, של עופות, לבהמות שראויות להקרבה שיפרישו אותם סתם, חטאת, עולה וגם שלמים שעליהם דיבר רבן שמעון מגמליאל, ומזה אתה רוצה לדחות את הקושייה שלי שהקשיתי מדבריו של רב חיסדא שדיבר לגבי עופות. בוא אני אגיד לך בצורה ברורה. הטעם לגבי עופות, אדם שהפריש כן עופות לעולה ולחטאת, אדם חייב לתארתו למשל להביא כן של שתי עופות, אחת לעולה ואחת לחטאת. התורה אומרת שיש שני זמנים לפרש על כל אחד מהעופות לאיזה קורבן הוא. כי התורה אומרת, ולקח ועשה, ודורשים, אמר רחמנא, דורשים שהקורבן נקבע או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן. ומזה שהתורה אומרת, שאם הבעלים לא קבעו בשעת לקיחת העופות, מה לעולם, מה לחטאת, אז הבב שיוכל לקבוע זה הכהן בשעת ההקרבה, רואים שקורבן שלא נקבע בשעה שלקחו אותו, יש לו דין של סתם, כמו מאות סתומים. ואם כן, אתה רואה מכאן, שדין של סתום לא נאמר רק על מאות, אלא גם על עופות. ואם כן, זה גם כלפי בהמה, אפילו בהמה תמימה. כל שכן, נסקה, סבר של קורות. הכה, ככה גורסים בלי המילה נמי, ככה גורס תוספות, הכה, כלפי בהמה, מה שהקשית מדבריו של רבן שמעון בן גמליאל שאומר שאם נזיר הפריש שלושה בהמות, שלוש בהמות, שבדיוק מיועדות לקורבנות שלו, כבש, כבשה ועיל, ושם אנחנו אומרים שזה נחשב כמו מפורשות, אף על פי שהוא לא פירש למה מיועד כל אחד מהבהמות, זה לא קושייה, כי נזיר, כל קורבן מתאים לו סוג אחר של בהמה. עולה מקריבים דווקא כבש, שלמים עולה, שלמים מקריבים עיל, חטאת מקריבים כבשה. כשהוא מפריש את השלוש בהמות האלה, אפילו אם הוא לא מפרש, כל אחד נקבע לסוג קורבן שהוא מיועד לו. ולכן כשהוא מפריש אותם בסתם, זה כמו שהוא פירש. ולכן מקריבים כל אחד כפי מה שהוא מתאים לו. כי ממצית אמרת, וכי אתה יכול לומר שהבהמה הזאת, הכבשה, עדיין דמיועדת לחטאת, תקרב עולה? ודאי שלא. כי הרי קורבן חטאת, אחה, מקריבים מכבשה, מנקבה. אחא, לעניין קורבן עולה, בכלל מקריבים דווקא זכר, כבש. אז כשהוא מפריש שלוש בהמות, כל בהמה מתאימה לאחד הקורבנות שהוא צריך להקריב, אז זה כאילו שהוא פירש. אבל שתי עופות שהם שווים. אין הבדל איזה עוף צריך לעולה ואיזה עוף צריך לחטאת. אין שום הבדל. רק בזמן ההקרבה, הכהן יחליט, טוב, זה לעולה, זה לחטאת. אז כשהוא סתם ולא פירש בזמן הלקיחה שלו, הבעלים, והוא סתם על שתי עופות שהם יהיו גם לעולה וגם לחטאת, אחת מהם תהיה עולה, אחת מהם תהיה חטאת, והוא לא פירש איזה מביניהם עולה ואיזה מביניהם תהיה חטאת, אז זה נחשב כן סתום. אם זה כן סתום, אז אתה רואה שיש לשון סתום גם על כן של עופות, לא רק על מאות, יש להם שם של סתומות. אומר רב אשי, אומר רב שימי, אתה רואה מכאן, שלא רק מאות סתומות הולכים לנדבה, אלא גם עופות סתומים הולכים לנדבה, וגם בהמה אפילו תמימה סתומה הולכת לנדבה. וככה כמובן כל שכן וכל שכן, הנסקה של הכסף והסבר של הקורות של עץ שמיועדים לבניין, כל אלה, אם הפרישו אותם לצורך קורבנות, הם נחשבים סתומים, והולכים לנדבה. וכמובן רב פאפה, ואלה שהולכים איתו, רב נחמן, רב נחמן בר יצחק, הם כמובן סוברים שכל דבר שזה מורכב לייצר ממנו כסף, לוקח זמן עד שיהיה בו מום, למשל, בהמה תמימה, עד שיהיה בו מום, לוקח זמן, ורק אז יהיה אפשר לפדות אותה. אז זה לא נחשב מעות, ונסקה, סבר של קורות, כל אחד כפי שיטתו, על כל פנים הרעיון שלהם הוא, שדבר שהוא לא כל כך מזומן לרכוש בו, לפדות אותו בכסף ולקנות בו קורבנות, זה לא נחשב כמו מעות סתומים, והוא לא הולך לנדבה. טוב, אנחנו עכשיו סיימנו את הוויכוח הגדול בין החכמים, רב פאפה ורב שימי, שככה הם היו כאן בשיעור שלנו היום, המובילים של שתי הדעות, אבל ביחד עם רב פאפה כמובן יש לנו את החכמים הנוספים, שזה רב נחמן, רב נחמן בר יצחק, שלהם דיברנו, הזכרנו אותם בשיעור הזה, אבל בעיקר דיברנו עליהם בסוף השיעור הקודם על דף חפב. עכשיו אנחנו ניפרד מכל הדעות ונתמקד באחת מהדעות. דבריו של רב נחמן. הוא סובר לגבי בהימה. אני מסכים, הוא אומר, על הרעיון הזה שבהימה שמפרישים אותה לקורבנות, זה לא בהימה שמפרישים לקורבן מסוים, אלא מהבהימה הזאת יהיה לנו כסף לקנות כמה קורבנות. למשל, נזיר הפריש בהימה גדולה, שימכרו אותה ומהכסף יקנו את כל השלוש קורבנות שהוא צריך. גם עולה, גם חטאת וגם שלמים. הבהימה הזאת, אומר רב נחמן, אני מסכים עם הרעיון שהיא לא נחשבת ממש מאות סתומים. אבל זה דווקא אם היא תמימה ואין בה מום. אבל אם יש בה מום, בזה אני חולק. כאן אני סובר שיש לזה כן שם של מאות סתומים, כי ברגע שיש בה מום אפשר למכור אותו. יש בהמות שבן אדם מקדיש, יש דבר שנקרא קדושת הגוף ויש קדושת דמים. מה ההבדל? קדושת הגוף זה כמו קורבן. אין דרך חזור באופן רגיל. זאת אומרת, אם האדם מפריש בהמה לקורבן, יש עליה קדושת הגוף, צריך להקריב אותה. אין מה לעשות. יש דבר שנקרא קדושת דמים. כל מה שהקדשתי את זה, זה רק כי רציתי שהוא יהפוך להיות כסף, כאילו. רציתי שמהמעות שהוא שווה, אני אוכל לקנות מה שאני צריך. אני אמכור אותו ובכסף אני אקנה את מה שאני צריך. זה נקרא קדושת דמים. אבל במה תמימה אנחנו רואים שיש בה קדושת גוף. עד מתי? עד שיהיה במום. ברגע שיש במום, היא לא ראויה להקרבה, היא הופכת להיות קדושה רק בקדושת דמים. ערך של השווי של הכסף שיש בה. אומר רב נחמן, ברגע שיש במום והיא רק בקדושת דמים ואפשר למכור אותה, אז היא הופכת להיות כמו מעות, וזה נחשב מעות סתומים שהולך לנדבה. ומכאן עד סוף השיעור, עד המשנה הבאה בדף חפכת עמוד ב', נעסוק בשיטתו. והרעיון של דבריו, שבהמה בעלת מום נחשבת כמו מעות. נחשבת כמו מעות סתומים שהולכים לנדבה. והמגמרא מביאה על זה שתי קושיות דומות, קושי אחת של רב אמנונה וקושי אחרת של רבה. מטיב רב אמנונה, ומאמרינן, וכי אמרנו, שבהמה בעלת מום, כסתומה כמו מעות סתומים דמיה, ודמיה נופים לנדבה, תשמע, יש לי קושייה מברייתא. הברייתא מפרשת את דברי המשנה, בדף למד עמוד א'. המשנה שמה אומרת, שאדם יכול להשתמש עם כסף שאבא שלו הפריש לקורבנות נזיר, שאבא שלו היה נזיר והוא היה צריך להביא קורבנות, הבן יכול להשתמש עם אותו כסף כשהוא בעצמו נזיר, והוא קונה עם הכסף הזה את הקורבנות של עצמו. האיש מגלח על נזירות אביו. מאיפה המקור לזה? אומר רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן, גם זה הלכה למשה מסיני. מבאר את הברייתא. כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו? מדובר פה שהאבא מת, ורק אחר כך הבן קיבל על עצמו נזירות. אז הוא משתמש עם הכסף שאביו הפריש לנזירות. בזמן שהיה אביו נזיר, ככה נראה מדברי תוספות שצריך לגרוס. אביו היה נזיר. ואביו הפריש אביו מעות לקנות קורבנות לנזירותו, והוא השאיר את המעות סתומים ואבא מת. והבן אמר, הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מאות אבא, שאני אביא את הקורבנות נזיר מהמעות שאבא הניח. אז הוא מביא מהם את הקורבנות שלו. אבל אם הוא ואביו היו נזירים, זאת אומרת שהוא היה נזיר בחיי אביו, ואביו הפריש מאות לנזירותו והוא מת, והבן אמר, הרי אני מגלח על מאות אבי, הוא לא מגלח על מאות אביו. ואם היו לו מאות סתומות של אביו, יפלו לנדבה. ממשיכה הברייתא. אם הייתה לו בהמה מופרשת, אבא שלו הייתה לו בהמה שמופרשת לקורבן, הוא הפריש שלוש בהמות לנזירותו. והכולו פירש כל אחת לאיזה קורבן היא מיועדת. ואז הוא מת. הבהמה, הכבשה שראויה לקורבן חטאת, תמות כמו דין חטאת שמתו בעליה, שדינה במיטה. הבהמה שראויה לקורבן עולה, שהיא הכבש, תקרב עולה. ושלמים, העיל, מה שהיה ראוי לשלמים, יקרבו שלמים. התנא פה חילק בין מעות, שזה החלק הראשון של הברייתא, לבין בהמה, שזה החלק השני של הברייתא. למה לא מחלקים בין שני סוגי בהמות? בהמה תמימה, שהיא עצמה קרבה, לבהמה בעלת מום, שיש לה דין של מעות סתומים. מה אליו? וכי לא נדייק מכאן שדווקא מעות סתומות דינם ליפול בנדבה, לנדבה, אבל אדם שמפריש שלוש בהמות סתם, אפילו בעלת מום, הם הולכים לאיבוד ולא נאמר עליהם ההלכה למשה מסיני. אז קשה על רב נחמן שאמר שמי שמפריש בהמה בעלת מום, הדין של הבהמה הזאת כמו מעות סתומים. מתרץ את הגמרא? לא. מה שמדובר כאן בחלק השני של הברייתא, מדובר דווקא בבהמה תמימה. אבל מי שמפריש בהמות בעלות מום, הדין שלהם כמו מעות סתומות, שבאמת נופלים לנדבה. שואלת הגמרא, אז אם כן, אבל בעלת מום, מה אתה אומר? כסתומה דמיה? אז למה לא נאמר בהמה? מה העירייה? למה הוא כותב מעות? למה הייתה לו בהמה בעלת מום, יפלו לנדבה. בחלק הראשון שידבר על בהמה, אם בהמה בעלת מום דינה כמעות, אז תחלק בין בהמה בעלת מום לבהמה תמימה. עונה הגמרא, אחי נמי, באמת כשכתוב מעות, מתכוונים גם לבהמה בעלת מום. כי בעלת מום למה הקדישה? כשאדם מקדיש בהמה בעלת מום לנזירותו, לקורבנות נזירותו, למה הוא מקדיש? הוא הרי לא יכול להקריב את הבהמה עצמה. אלא מה? לדמי, לקנות בדמי הקורבן. ודמי היינו מעות, זה בדיוק מה שהתנא אמר מעות, הוא מתכוון גם לבהמה בעלת מום. אז אין מכאן קושייה על רב נחמן. מכל מקום, רב נחמן סובר שבהמה בעלת מום, שאדם לקח את הבהמה הזאת והקדיש אותה, כדי שמדמה הוא יקנה את קורבנותיו, הדין של הבהמה זה כמו מעות סתומים, שאם המפריש מת, המעות הולכים לנדבה. מביא רבה קושייה על דבריו של רב נחמן. מטיב רבה, הקושייה שלו היא מברייתא, יסודית מאוד בהלכות קורבנות, שהגמרא מביאה אותה באריכות כמעט עד המשנה, בדף חפכת עמוד א', אבל הקושייה היא כבר מהחלק הראשון של דברי הברייתא. הברייתא מתייחסת על דברי הפסוק שנאמר בעניין קורבן חטאת שאדם מביא כשהוא חוטא בשוגג, חטא כזה שאם הוא היה עושה את אותו חטא במזיד, היה חייב קראת או מיטה על ידי בדין, כמו אדם שאוכל כזית חלב, סוג שומן שאסור באכילה, אם הוא אוכל את זה במזיד, חייב קרת. בשוגג, מביא קורבן חטאת. אם הוא אדם רגיל, הקורבן חטאת זה או כבשה או עיזה, סעירה. אבל אם הוא נשיא, מלך, הוא מביא עז, זכר, סעיר עיזים. לעניין חטאת של נשיא, אומרת התורה את המילה קורבנו שהיא מיותרת. מכאן לומדים דרשה. בקורבנו, שהאדם עצמו הפריש להתכפר בעצמו, הוא יוצא. ואינו יוצא בקורבן שאביו הפריש, על חטא שאביו חטא, והפריש קורבן, ולא הספיק להקריב אותו, והוא מת. והבן עכשיו יש לו את אותו חטא, והוא רוצה להביא את הקורבן של אביו. הוא לא יצא ידי חובה בקורבן הזה. יכול, אולי היינו אומרים, אם הייתה רק דרשה אחת, לא יצא בקורבנו של אביו, כשהחטא הוא לא באותה דרגת חומרה. כמו שאמרנו, חטאת מביאים כשאדם חוטא בשוגג, או על חטא כזה שאם היה עושה אותו במזיד, היה חייב מיטה בידי שמיים של קראת, או מיטה בידי אדם, מיטת בדין. היחס בין מיטה בידי שמיים למיטת בדין, מיטת בדין יותר. אדם שאוכל חלב, חייב מיטה של קראת, מיטה בידי שמיים. אדם שמחלל שבת, חייב מיטת בדין, סקילה. אז חילול שבת זה יותר חמור מאכילת חלב שזה יותר קל. אז ניקח את זה כדוגמה לחטא חמור וחטא קל. הייתי אומר שלא יצא הבן בקורבנו של אביו כשיפריש מן הקלה, אביו חטא חטא קל, כמו למשל אכילת כזית חלב בשוגג, והבן רוצה עם אותו קורבן לחפר על עבירה החמורה שהוא חילל שבת. או הפוך. מן החמורה, אביו חילל שבת, והוא הפריש קורבן, ומת לפני שהספיק להקריב את הקורבן, והבן רוצה על, על הקלה, רוצה על זה שהוא אכל חלב, להשתמש עם אותו קורבן של אביו. כיוון שהחומרה לא שווה, הוא לא יוצא ידי חובה בקורבנו של אביו. אבל הייתי אומר שהוא יוצא בקורבן שהפריש אביו, מן הקלה על הקלה. אביו אכל חלב, והפריש קורבן ומת, והבן אכל חלב, אולי הוא יוכל להשתמש עם אותו קורבן, או אביו חילל שבת, מן החמורה לחמורה, הפריש קורבן ומת, לפני שהספיק להקריב את הקורבן, והבן גם חילל שבת, הייתי אומר, אולי הוא כן יוכל להשתמש עם קורבנו של אביו. תלמוד לומר פעם שנייה קורבנו, זה שכתוב קורבנו פעמיים, זה בא ללמד עוד חידוש, בקורבנו אינו יוצא, ואינו יוצא בקורבנו של אביו, אפילו כשזו אותה דרגת חומרה. יכול לא יצא בקורבן אביו דווקא בבהימה שיפריש. כשאביו כבר יפריש בהימה. ומהמילים האלה הגמרא מביאה שרב ההקשה ניסה להקשות על רב נחמן. שמשמע שלא מחלקים כאן בין בהמה תמימה לבין בהמה בעלת מום. שאם האבא הפריש בהמה לקורבנו, אז אם זו בהמה תמימה הוא מקריב אותה בעצמה. אם זאת בהמה בעלת מום, אז מהכסף שהיא שווה, הוא ימכור אותה, ובכסף שיקבל הוא יקנה את הקורבן שלו. משמע שגם בהמה בעלת מום יש לה דין כמו מאות מפורשות, לא כמו מאות סתומות. בזה שאתה רואה שהבן לא יכול לצאת בבהמה שהפריש אביו. ולעומת זאת יש צד לומר שהוא יצא ידי חובה במאות שהפריש אביו, כמו שאנחנו נראה מיד. אז מכאן מדויק לכאורה שאפילו בהמה בעלת מום לא נחשבת כמו מאות סתומים, אלא כמו מאות מפורשים, כמו שגמרא תקשה ממש לקראת המשנה. אבל על כל פנים, אולי נאמר שדווקא כשאביו יפריש ממש בהמה, אפילו שהוא יפריש את זה מן הקלה והבן בא להשתמש עם אותו בהמה על עבירה קלה שהוא עשה, או שאביו יפריש את זה מן החמורה והבן רוצה להשתמש עם אותה בהמה על עבירה החמורה שהבן עשה אותו דבר, הייתי אומר, טוב, האבא הפריש בהמה, לכן הבן לא יכול להשתמש עם זה. שהרי גם לעניין נזיר שהפריש את קורבנותיו ומת, ובנו רוצה להשתמש עם אותם קורבנות של אביו, אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות. הוא לא יכול להשתמש עם אותם, אם אביו הפריש כבר בהמות לקורבנותיו, הבן לא יכול להשתמש בהם כשהוא בעצמו נזיר, והוא אומר הרי אני נזיר על מנת שאתגלח על קורבנותיו של אבא, אם אביו הפריש בהמות קורבנות, הבן לא יכול להשתמש בהם. אז אולי נאמר שגם כשמדברים פה על חטאת, הבן לא יצא בקורבנו של אביו, כי כשהוא הפריש כבר בהמה. אבל אם אביו הפריש מעות לחטאת, נאמר שהבן יוצא במעות שהפריש אביו לחטאתו, אפילו כשדרגת החומרה של האבון לא שווה מן החמורה לקלה. האבא למשל חילל שבת והבן אכל חלב, או מן הקלה לחמורה, הפוך, שאבא אכל חלב והבן חילל שבת. אולי נאמר כאן שהבן כן יוכל לקחת את המעות שאביו הפריש לחטאתו בשביל להתכפר בעצמו, שהרי מצינו שאדם מגלח על מעות אביו בנזירות, בזמן שהמעות הן סתומים, שהוא הפריש אותם, הוא אמר הרי מעות אלו לקורבנות נזירותי, בלי לומר לאיזה קורבן כל מעות מיוחדים. הוא לא אמר זה לחטאת, זה לעולה, זה לשלמים. במקרה הזה, בן יכול לצאת ידי חובה בקורבנות אביו. קורבנות נזירות, ולא בזמן שמפורשים. אמנם באמת, אם אביו פירש המעות האלה לעולה, אלה לחטאת, אלה לשלמים, הבן לא יכול לצאת ידי חובה בקורבנו של אביו. אבל כשהם סתומים, הוא כן יכול. אז אולי גם בחטאת, אם אביו הפריש מעות לחטאת, והוא לא הספיק להקריב את הקורבן, אפילו להקדיש קורבן, בטח לא להקריב אותו, הוא לא הספיק, אז הבן שהוא גם חייב חטאת, אולי נאמר שהוא ייקח את המעות האלה ויקנה בהם קורבן ויקריב בשביל החטא שלו, של הבן. תלמוד לומר פעם שלישית קורבנו באותה פרשה כדי ללמד. בקורבנו של עצמו הוא יוצא, ואינו יוצא בקורבן אביו. אפילו מעות שאביו יפריש לקורבן חטאתו. טוב, אז במעות ובקורבן של אביו הוא לא יוצא, אבל בקורבן של עצמו הוא כן יוצא. אבל השאלה היא, רגע, הוא חטא שני חטאים שחייבים עליהם חטאת. והוא הפריש קורבן על חטא אחד. והוא מקריב אותו על חטא אחר. האם הוא יצא ידי חובה? יכול הייתי לומר שכן, שמשהו לא יצא במעות שהפריש אביו, אפילו מן הקלה, מחטא קל שאביו חטא, שעל זה הוא הפריש, על הקלה, על חטא קל שהבן עצמו חטא, שזה אותו חטא של אביו, או מן החמורה על החמורה, שזה אותו דרגת חומרה של הקורבן. אבל אולי נאמר שכל זה דווקא שהוא רוצה לצאת ידי חובה בקורבן של אביו. אבל כשהוא רוצה לצאת ידי חובה בקורבן של עצמו, שהוא יפריש על חטא אחד והוא יקריב את זה על חטא אחר, אולי הוא כן יוצא בקורבן שיפריש לעצמו על עבירה אחת, להביא אותה על עבירה אחרת, בין מן הקלה על החמורה ובין מן החמורה על הקלה. תלמוד לומר על אדם יחיד שחטא בשוגג, ואם נפש אחת תחטא, כתוב והביא קורבנו, סעירת עזים תמימה, על חטאתו, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו. דווקא על החטא הזה, שעליו הוא הקדיש את הקורבן, רק עליו זה מחפר, ולא על עבירה אחרת. ממשיכה הברייתא, יכול לא יצא על עבירה זו, בבהמה שהפריש לעצמו על עבירה אחרת. שבאדם חטא שני חטאים. למשל, הוא אכל חלב ביום ראשון, והוא אכל חלב ביום שני. הוא חייב שתי חטאות. הוא הפריש קורבן על אכילת חלב של יום ראשון, הוא לא יכול לצאת ידי חובה עם הקורבן הזה על אכילת החלב של יום שני. אם הוא במקום לחפר על יום ראשון, לקח את הקורבן הזה לחפר על יום שני, זה לא יחפר לו על יום שני. דווקא בבהמה, וזה לא משנה אם זה אכילת חלב או חילול שבת, או שהוא בא עם קורבן שהוא הפריש על אכילת חלב, הוא התכפר על חילול שבת, או להפך. ברגע שמדברים פה על בהמה שהוקדשה בשביל חטא אחד, אם הוא בא לכפר על חטא אחר, הוא לא חיפר, כי זה מדובר על בהמה. וכמו שנקרא את זה בתוך הברייתא בפנים, הוא לא יצא ידי חובה, והוא לא יתכפר כשהוא יפריש לעצמו בהמה על עבירה אחת, והוא יקריב אותה בגלל עבירה אחרת, בין אם זה מן הקלה על הקלה, הוא הפריש על אכילת חלב של יום ראשון, והוא בא לכפר על אכילת חלב של יום שני, או מן החמורה על החמורה, הוא חילל שבת במלאכת זורע, והפריש קורבן בשביל לכפר על זה, הוא חילל שבת גם על מלאכת חורש, ובסוף הוא הקריב את הקורבן שהוא הפריש על מלאכת זורע, הקריב את זה על מלאכת חורש. אפילו, שלא גורסים את המילה אפילו, בכל אופן, כל שכן, הוא לא יכול להביא כשזה שתי דרגות שונות של חטא. מן הקלה, הוא הפריש בגלל אכילת חלב על החמורה, והוא בא לכפר על חילול שבת. או מן החמורה, הוא הפריש את זה בגלל חילול שבת, על הקלה, הוא רוצה לכפר על אכילת חלב. בכל אופן, אתה לקחת בהמה, הקדשת אותה למטרת כפרה של חטא אחד, אתה לא יכול להשתמש בה ולכפר בה על חטא אחר. שכן, ברגע שמדברים פה על בהמת קורבן, יש בה הלכה מיוחדת שאי אפשר להעביר אותה מקדושה לקדושה. מה הסיבה? כי בהקדש יש שתי דרגות. יש קדושת הגוף, אדם הקדיש בהמה לקורבן, היא בעצמה קרבה על גבי המזבח, גופה בעצמו, ויש קדושת דמים. אדם הפריש כסף, הוא לא הולך להקריב את הכסף על המזבח, הוא הולך לקנות עם הכסף קורבן, אז הכסף הזה יש לו קדושת דמים, זה לא דווקא כסף, זה יכול להיות אפילו חפץ, כלי. הכלי הזה, אתה לא הולך אותו בעצמו להקריב, אתה הולך בכסף שלו להקריב, לקנות קורבן ולהקריב, זה נקרא קדושת דמים. ויש הבדל בין קדושת גוף לקדושת דמים, יש כמה הבדלים, אבל אחד ההבדלים הוא שקדושת גוף, אם אדם מעל, פה אנחנו נכנסים לעוד מושג מאוד חשוב שנקרא מעילה. אדם גונב, הוא גנב. אם הוא גונב מהקדש, הוא מועל. הוא גנב מקודשי השם, ויש לו הלכות מיוחדות בזה שהוא מועל. מועל עם עין כמובן, כן? מעילה, גנבה על ידי מעילה, שקודם כל יכול להיות שהוא חייב אשם מעילות, הוא יצטרך לשלם בתוספת למה שהוא הפסיד, עוד חומש, יש הלכות מיוחדות של מועל, מעילה. אחד הדברים של מעילה, שלקחת דבר של הקדש, נהנית ממנו, מעלת בו, זה סוג של גניבה, זה עובר לרשותך, זה עובר לרשות אדם שמעל. זה הופך להיות חולין, זה לא הקדש כבר. אבל זה דווקא בקדושת דמים. אבל בקדושת הגוף, קורבן למשל, נהניתי מקדושה של קורבן, לא הוצאתי אותו לחולין, זה שאני מעלתי זה דבר שאני אצטרך עליו כפרה, אבל הקורבן נשאר בקדושתו. אז לכן, כשאני הלכתי והפרשתי קורבן על מטרה אחת, והקרבתי אותו למטרה אחרת, הקורבן מצד עצמותו לא השתנה אצלו כלום, הוא לא יצא לחולין, הוא נשאר בקדושתו. ואני הפרשתי אותו בגלל חילול שבת, אני לא יכול עכשיו להקריב אותו בשביל אכילת חלב, הוא לא כיפר לי על אכילת חלב, כי הוא גם לא יצא לחולין בזה שמעלתי בו, כי אין בו מעילה, הוא נשאר בקדושתו. לעניין זה שהוא נשאר בקדושתו, אנחנו אומרים שאין בו מעילה. ולכן, אדם לא יצא בבהמה שיפריש לעצמו על עבירה אחת, בזה שהוא בא להתכפר בעבירה אחרת. וזה מה שכתוב כאן. שבין מן הקלה על החמורה ומן החמורה על הקלה, שכן אם יפריש בהמה על אכילת חלב ושגג והביא לכהן את הבהמה להקריב אותה על חטא של אכילת אדם, אפילו שזה היה בשוגג, הוא לא התכוון, הוא גם אכל חלב וגם אכל דם, כל אחד מהם צריך להביא חטאת, הוא הקדיש חטאת על חטא של אכילת חלב, ובשוגג הוא הביא את זה לכהן, אמר לו תחפר לי את זה על אכילת אדם שאכלתי, וזה היה בשוגג. או הפוך, הוא לקח בהמה שהפריש אותה על חטא של אכילת אדם, ושגג והביא אותה לכהן להקריב לו על חטא של אכילת החלב. הרי לא מעל. בזה שהוא שינה אותה מקדושה אחת לקדושה אחרת, הוא לא מעל, הוא לא הוציא את זה לחולין. כי הבהמה קדושה בקדושת הגוף, היא לא יוצאת לחולין. וכיוון שהיא עומדת בקדושה הראשונה שלה, אתה הפרשת אותה בשביל דם? היא נשארת בקדושתה הראשונה. זה שבסוף הכהן הקריב את זה בשביל חלב, בשביל אכילת חלב, לא כיפר. אז מכיוון שבשוגג, אם האדם לקח חטאת שהוא הפריש אותה בגלל חלב, הביא את זה לכהן שחפר לו על דם, לא כיפר. אז גם במזיד אם הוא עשה את זה, הוא לא כיפר. אבל כל זה דווקא, כשמדברים פה על בהימת קורבן, יש כאן בהימת קורבן של קדושת גוף שאי אפשר לחלל אותה מקדושתה. לכן, הקדשת את זה בשביל חטא אחד, רק על זה אתה יכול לחפר עם הקורבן הזה. אתה לא יכול להעביר אותו שיחפר לך על חטא אחר, כי הוא נשאר תמיד בקדושתו הראשונה. אבל אם מדברים פה על מעות, מעות שהפרישו בשביל לקנות בהם קורבן, ששם כן שייך שהם יוצאים לחולין, אם מועלים בהם, אם נהנים מהם. אז אולי נאמר שכן יהיה אפשר, אם אדם הפריש מעות לקורבן על חטא אחד, והוא ישתמש עם המעות האלה לחפר על, לקנות עם זה קורבן לחטא אחר, אולי זה כן יחפר לו על החטא האחר, אפילו אם זה במזיד. יוצא במעות שהפריש לעצמו מן הקלה לקלה, ומן החמורה לחמורה, ומן החמורה לקלה, ומן הקלה לחמורה, של כל הארבע אפשרויות שפירשנו אותם קודם. הייתי אומר שהוא כן יתכפר, אפילו אם הוא יחליף את הייעוד של הקורבן לייעוד אחר, במזיד, בכל זאת הוא יתכפר, שכן אם הוא היה עושה את זה בשוגג, הפריש לעצמו מעות מן החלב, הפריש מעות לקנות קורבן על זה שהוא אכל חלב בשוגג. ובסוף, במקום להביא את זה על אכילת החלב, בשוגג הוא הביא את הכסף, כי הוא היה סבור שהכסף הזה זה בכלל חולין. הוא הביא את זה למוכר הבהמות, למכור לו בהם בהמה, לחטאת על אדם. או שהפריש מעות לקנות מהם חטאת על אדם שהוא אכל, ובשוגג הוא הביא למוכר הבהמות את המעות, הוא היה סבור שזה חולין, שימכור לו בהמה על החטאת, על החלב שהוא אכל. מכיוון שזה סך הכל מעות שהוא הפריש לצורך קניית קורבן, אז אם בשוגג הוא היה סבור שזה חולין, ולכן אם הוא קנה עם המאות האלה קורבן למטרה אחרת, הוא הפריש את זה בשביל מטרה אחת, והוא קנה עם זה קורבן למטרה אחרת, הוא הפריש את זה חטאת על מטרה אחת, ובסוף קונה עם זה חטאת על מטרה אחרת, אז אם הוא היה סבור שזה חולין, ולכן הוא עשה את זה, אז הוא כן מתכפר, כי המאות... הוא מועל בהם, הם יוצאים לחולין, והוא כן מתכפר, אם זה בשוגג. ומכיוון שמצאנו שבמעות, יש דבר כזה, שאדם הפריש מעות לקורבן חטאת על חלב, של יום ראשון נאמר, והוא שכח לגמרי שזה הסיבה שהוא הפריש את המעות האלה, הוא חשב שזה כסף חולין, והוא לקח את הכסף אל מוכר הבהמות, והוא קנה עם זה חטאת על אכילת דם, אז אנחנו אומרים שבזה שהוא השתמש עם הכסף, הוא הוציא אותם לחולין כי הוא מעל, והוא יכול כן לקנות עם זה חטאת לצורך אכילת דם, והוא מתכפר על אכילת הדם, אז אולי גם במזיד אם הוא עשה את זה, שהוא העביר מעות של חלב למשל, שהוא הפריש אותם על חטאת על אכילת חלב, הוא העביר אותם בשביל חטאת על אכילת דם, אולי נאמר שהוא יתכפר אפילו שהוא עשה את זה במזיד. תלמוד לומר וכיפר הכהן על חטאתו, כדי ללמד אותך עד שיהיה קורבנו לשם חטאו, שהוא עשה את זה במזיד, שהוא העביר את המטרה של הכסף ממה שהוא הפריש אותם לשם חטאת, על חלב למשל, הוא הקריב אותם, הוא קנה איתם קורבן, שיחפר לו על אכילת דם, אם הוא עשה את זה במזיד, הוא לא מתכפר. מכל מקום, קטן מיית, בתחילת הברייתא כבר ראינו, שכתוב לשון בהמה, שבן שקיבל על עצמו נזירות, בשביל להתגלח, דיינו להביא קורבנות נזיר ממעות שאביו הפריש. כן, אולי נצייר שוב את המקרה. הבן אדם קיבל על עצמו נזירות. היה נזיר, הפריש מעות בשביל שבסיום ימי נזירותו יביא את הקורבנות נזיר שלו, אבל הוא לא הספיק. רבות מחשבות בלב איש, ו... כי לא במותו ייקח הכל. בסופו של דבר הוא נפטר, והמעות נשארו מיועדות, סתומות, מיועדות לשם קורבנות נזיר. הלך הבן, אמר, טוב, יש פה מעות שאבא הפריש בשביל קורבנות נזיר, במקום לשים את הכל בנדבה, הוא מקבל על עצמו נזירות על מנת שיתגלח במעות של הנזירות שאביו הפריש. אז אם זה מעות, הוא יכול להתגלח ב... הוא יכול כאילו להשתמש עם המעות של אביו בשביל להביא קורבנות תגלחת נזיר. אבל אם אביו הפריש בהימה לקורבן הנזיר שלו, אז כתוב שהוא לא מגלח על בהימת אביו. אז אם זה בהימה תמימה, ודאי שלא. זהו, אביו הפריש בהימה לקורבנו, וזהו, זה קורבן של אביו. לא שייך שהבן יתכפר בקורבן של אביו. אבל מה אליו, וכי לא נאמר שאפילו אם מדובר פה בהימה בעלת מום, שאביו הפריש בהימה בעלת מום לקורבנות נזיר, הוא לא יכול הרי להקריב את זה. אז בשביל מה הוא הפריש? כדי שזה יהיה האוצר שממנו ייקחו כסף, ימכרו את הבהמה בעלת מום, ומהכסף שלה יקנו את קורבנות הנזיר. ואחר כך הוא מת. האם לא נאמר שגם כאן הבן לא יוכל להשתמש עם הבהמה הזאת בשביל להביא לעצמו קורבנות נזיר? אז כיוון שמצאנו שלעניין ההלכה של להביא קורבנות על מעות סתומים של אביו, דין של בהמה בעלת מום, זה כמו מעות לא סתומים, אלא מעות מפורשים, שהבן לא יכול לגלח עליהם, אולי נאמר גם לעניין ההלכה של מעות סתומים יפלו לנדבה. שאם אדם ישיר מעות סתומים, אז יש הלכה למשה מסיני, שאם הוא מת, המעות הולכים לנדבה. נאמר שדין של בהמה בעלת מום, יהיה כמו מעות מפורשים, שהם לא ילכו לנדבה, אלא ילכו לאיבוד. ואם כן, אם נוכח כך מדברי הברייתא, יהיה קשה לרב נחמן שאמר שבהמה בעלת מום, שאפשר למכור אותה ומהכסף לקנות קורבנות, זה ממש כמו מעות. וכמו שמעות סתומים הולכים לנדבה, גם בהמה בעלת מום לנדבה. ולכאורה מדברי הברייתא כאן נראה קושייה על דבריו של רב נחמן, דוחה הגמרא לא. הברייתא לא מדברת על בהמה בעלת מום, אלא בבהמה תמימה. כי באמת בהמה בעלת מום, הבן כן יכול... כן יכול לקחת את הבהמה בעלת מום שאביו הפריש לקורבנות הנזיר שלו, ולהשתמש בבהמה הזאת בשביל הקורבנות נזיר של עצמו. אז אם כן שואלת הגמרא, אבל בבהמה בעלת מום, מהי? כסתומה דמיה והבן יכול לגלח על בהמת בעלת מום שאביו הפריש לנזירותו? אז למה כתוב מעות? מהי איריה דקטני, אבל יוצא במעות שהפריש אביו, ליטני יוצא בבהמה בעלת מום שאביו הפריש. עונה הגמרא נכון, אחי נמי, זה באמת מה שהברייתא מתכוונת. דלמה חזיה, למה ראויה בהמה בעלת מום? לדמי, לקנות בדמי הקורבן. דמי היינו מעות, אז באמת, לקנות בדמי הקורבן, אז הנה, מעות ודמים זה אותו דבר. אז זה מה שכתוב, מעות שיפריש אביו, הכוונה גם לבהמה בעלת מום שיפריש אביו. אז באמת נכון, כמו שאמר רב נחמן, בהמה בעלת מום שיפריש אותה בשביל קורבנות נזיר, דינה כמו מעות סתומים. שמצד אחד בן יכול להשתמש בבהמה הזאת בשביל להביא קורבנות נזיר שלו, מתגלח על, 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 נזירות, על קורבנות נזירות שאביו הפריש, ומצד שני יש לה מעות, ובאותו צד יש לה מעות אלה גם כן, שם של מעות סתומים לעניין זה, שאם האבא, אדם הפריש, מעות, הפריש בהמה בעלת מום לקורבנות נזירותו והוא מת, הבהמה בעלת מום הזאת יש לדין של מעות סתומים, שהכסף הזה הולך לעולת נדבה. עד כאן דף כ"ז.